מידת החסידות.
אנחנו בכבוד, כן? למדנו שהחסידות נבחנת בשלושה תחומים: במעשה, באופן העשייה ובכוונת העושה. נכון? זוכרים את זה? מעשה, אופן העשייה וכוונת העושה. במעשה זה מתחלק לבן אדם למקום ובן אדם לחברו, ואת זה למדנו. אחר כך, באופן העשייה, למדנו שזה ביראה ובאהבה. נכון? זוכרים את זה גם. עכשיו אנחנו את היראה למדנו, מחולקת לשלושה חלקים, ועכשיו התחלנו ללמוד את האהבה. אחד מביטויי האהבה זה הכבוד. זה מידת החסידות ששייכת לכבוד. כן, אנחנו שייכים לכבוד שבאהבה, שבאופני העשייה, שבחסידות. אוקיי? זה המפה. אז מביא דוגמאות לכבוד שבו האדם נוהג כלפי כל עניין טוב, בין היתר מצוות. מצוות צריך לעשות בצורה של כבוד. ואז הוא מביא דוגמה, למשל, מן הביקורים, שהיו מביאים את הביקורים ברוב פאר, עם שור שקרניו מוזהבות וכדומה. עכשיו... פדיון הבן. כן, אז מביאים אותו ככה בצורה מכובדת, כמו ביקורים, כמו שמביאים ביקורים, אז גם מביאים בכור, כן, בכור וביקורים זה אותו דבר, כן. איזה נכנסת? טייס. כן, כן. טוב, יש כבוד למצוות. עכשיו, למה זה חשוב הכבוד? אין, יש אפילו שנה שעברה, כל משרד החינוך עשה כל השנה, היה איזו סיסמה, הזכות לכבוד והחובה לכבד. מה כל כך חשוב הכבוד? הרי הכבוד זה דבר תפל, זה שטויות. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. דבר מבוזה, דבר מגונה, שאדם יבקש לעצמו הגדלת שמו ותפארתו וכדומה. כי הרי מה זה הכבוד? זה מה שבני האדם יספרו עליו. מה זה משנה מה שמספרים עליך? אם זה אמת, ידעת את זה גם בלי שיגיד. ואם זה לא אמת, אז מה אכפת לך מה אמרו? כך שלכאורה הכבוד נראה דבר מטופש מעין כמוך. ואף אחד בכלל, אנחנו מחויבים לכבד את חברנו. לכאורה, אם אני מכבד את החבר שלי, אני מכשיל אותו. נכון? אני אומר, אני נותן לו כבוד, אז עכשיו הוא מתייחס אל הכבוד כדבר חיובי, וזה דבר נורא. אז אולי עדיף שלא לכבד את חברי, כדי לא להכשיל אותו ברדיפת הכבוד, נכון? איזה תירוצים יש ליצר רע, זה משהו נפלא. אלא שהכבוד יש לו נקודה אחרת לגמרי. לא מצאנו כבוד אצל בעלי חיים. זאת אומרת, זו תכונה אנושית. אומר הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, טובת העולם הבא, אין אדם בעל גוף יכול להשיג אותה. כמו שילד שמשחק עם ג'ולו, ויש אומרים ג'ובות, כן? ילד, אם יגידו לו תעזוב את המשחק הזה, מציעים לך לעמוד בראש המדינה, אז תהיה טובה בעיניו גולה אחת מכל המלכות כולה. כן? הוא לא מבין בכלל את הערך של המלכות. אז כמו כן, טובת העולם הזה נראית בעיני בני האדם לדבר יקר הרבה יותר מכל טובת העולם הבא, משום שטובת העולם הבא אינה מושגת בכלים החומריים שלנו. אבל, מוסיף הרמב"ם, אתם בטוחים שזה מקרר? נראה לי שזה מחמם. זה הרגשה שלי. נדמה לי. אני הייתי בודק את זה. מה? מי יודע? עכשיו, אומר הרמב״ם, אבל בכל זאת, אם אתה רוצה קצת להרגיש, קצת לחוש מה זה טובת העולם הבא, תתבונן במידת הכבוד. העובדה שבני אדם מחפשים כבוד, זאת היא עובדה ראויה לציון, שהרי האדם מוכן להפסיד את בריאותו, ומוכן להפסיד את ממונו, ועוד הרבה דברים טובים, מפני הכבוד. אם כן, יש איזה יסוד רוחני בכבוד, למרות הגאווה העצומה שקשורה לכבוד, אבל יש קצת מן הטעם של חיי העולם הבא. יוצא לפי זה שכאשר אני מכבד מישהו אחר, אני בעצם לא בא לתת לו הרגשה טובה, אני בעצם מתוודע לצלם אלוהים שבו, מה שקרה, כי מלאך השם בציון ונגד זקניו כבוד. אני מחפש את הכבוד האלוהי הגנוז באותו אדם. ולפי זה, גם כאשר אדם מכבד את עצמו, לא את האני שלו הוא מכבד, אלא הוא מכבד את הניצוץ האלוהי שבתוכו. כדרך שמצאנו אצל הלל הזקן, ששאלו אותו, לאן אתה הולך? אמר, אני הולך לגמול חסד עם האכסניה שלי. כן? אמרו לו, איפה אתה הולך לעשות את זה? אמר, אני הולך לבית המרחץ. כי עלובה אותה אכסניה מסכנה, שאף אחד לא מטפל בה. כן? מה היא אכסניה? גופו. אני הולך לכבד את הגוף שלי, שמגיע לו קצת גמילות חסדים. אין צריך לגמול חסד עם הגוף. ואז ללכת לבית המרחב. לעדן אותו, להתענג שם, כדומה, לא בגלל ענה אגואיסטית, אלא מצד דרך הכבוד. ולכן, כאשר דוד המלך היה מתעורר בחצות לילה, היה אומר, הוא ראה כבודי. למי הוא קרא כבודי? הנשמה שלו. הנשמה היא הכבוד. לא. הוא ראה כבודי. זה המשמעות שהיה כינור שהיה תלוי מעל ראשו של דוד והיה מנגן בחצות לילה. מה זה הכינור הזה? זה ההתעוררות הנשמתית שלו, שהייתה מנגנת מרוח צפונית. למה רוח צפונית דווקא? הצד הצפון שבנשמה שלו היה מתגלה אז. בסדר? כן. זה בדיוק העניין. אם אתה רוצה כבוד בגלל שאתה נהנה מזה, אז אתה עופר דבר עליון ביותר לשימושך הפרטי, אז זה עוד יותר גרוע. כי ככל שאתה משתמש בדבר יותר אילאי לצרכיך האישיים, כך הגנות גדולה יותר. אתה לא צריך שאדם למשל ייקח יהלום שבכתר של מלכת אנגליה, יאמר זה מאוד טוב היהלום הזה, כי זה בדיוק מתאים, בדיוק השולחן שלי לא בדיוק עומד, וזה בדיוק מתאים כדי לייצב את השולחן, אני אשים את זה בדיוק מתחת לרגל של השולחן. טוב? אז זה ברור שהוא לא הבין על מה מדובר. אם באמת זה יהלום כל כך יקר, אז אל תשתמש בזה לשימוש כל כך זול. אז כמו כן הכבוד. מה? אם זה לשם שמיים נכון, אם זה כדי להעמיד את השולחן שבבית המקדש, אז אלף יהלומים כאלה, זה משהו אחר. אבל אם אתה עושה את זה לשימושך הפרטי ואתה אפילו לא מבין את הערך של הדבר, אז זה גנות שאין כמותה. כלומר, ככל שהנושא המושפל הוא יותר נכבד במהותו, כך הגנות יותר גדולה. מובן? אז משהו אחר, זה מה שקרה מעמס את הכבוד. יש על זה באור לנתיבתי של הרב צבי יהודה קוק, יש לו איזה פרק שבו הוא מדבר על מעמס את הכבוד. כלומר, מה יעשה אדם שמכבדים אותו מפני תורתו? הרי זה נורא, במיוחד שהוא בדרך כלל יודע שלא כל הכבוד הניתן לו מוצדק, כן? אלא שיש הרבה דמיונות שקשורים לדבר הזה. אז אומר, הרב צבי אומר, ישמח על כל פנים על זה שאנשים מכבדים את התורה, שהרי מפני התורה שהם יחסים לו, אמנם בטעות, אבל מפני התורה שהם יחסים לו מכבדים אותו, אז ישמח בדבר.
צריך
לברוח, הוא צריך לשנוא את זה. זה מה שאמרו, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. מסביר רבי חיים מוולוז'ין, הרי אם אתה אומר שנא את הרבנות, אז מי יעסוק ברבנות? אז הוא אומר, אתה צריך לעסוק ברבנות ולקבל את כל הכבוד הקשור לאותה רבנות ולתעב את זה בלבך. כלומר צריך שהעוסקים ברבנות יהיו מתוסכלים. אם הם לא מתוסכלים, יש בעיה. מה? מתוסכלים. כן, סובלים כל ימי.
צריך לקבל
ולשמוע. כן, לקבל ולשמוע. לקבל מצד הערך של הכבוד, ולשמוע את זה בגלל שזה רדיפת הכבוד.
כן?
אז זה משהו אחר. אז אבל מצד מה שזה עלול להכשיל אותך בהנעת הכבוד, אתה צריך לברוח מזה. אם אתה תצליח, אתה תצליח. עלה ועצלה. נראה אותי. הלאה. אז זה מה שאומר כאן. וזה מה הערך של הכבוד בתור חלק ממידת החסידות. הרי לנו בהדיה, עכשיו אני חוזר פה לאידור מצווה, כן? זה אמור, אני קורא רבה רמה פזמקה ומצלה, כן? שרבה היה לובש פזמקה. מה זה פזמקה? אינני יודע. יש אומרים שזה כמין נעלי בית מפוארות, או איזה בגד רקום, אינני יודע. על כל פנים, כשבא רבה להתפלל, היה לובש בגדי הדר ופאר. זה הכבוד של המצווה. כן? מכאן יש כאלה שנהגו שבזמן ברכת המזון הם שמים כובע. ראיתם את זה? בעלי כובעים לובשים את הכובע בזמן ברכת המזון, בגלל שהם סוברים שהכובע זה דבר יותר מכובד, ככה זה נראה להם, ולכן הם לובשים כובע בברכת המזון. יש את זה? או? למה? כובע. אמר, היכון לקראת אלוהיך ישראל. עוד אמרו רבותינו על פסוק בגדי עשיו בנה החמודות, אמר רבן שמעון גמליאל, אני שימשתי וכו', אבל עשיו כשהיה משמש את אביו לא היה משמש אלא בבגדי מלכות. זאת אומרת, רבן שמעון גמליאל אומר שכאשר הוא משמש אצל אביו רבן גמליאל, היה משמש אותו בבגדים רגילים, היה מבקש להגיש לו מאכל, היה מגיש לו עם סינר של המטבח, זה מה שהוא לבש כדי לא להתלכלל. ואילו עשיו היה מגיש אוכל לאביו בבגדי מלכות, מפני הערך של מצוות כיבוד אב. אם כבר אתה הולך להגיש אוכל לאבא, אז תלבש בגדים יפים. ואם כן, והנה, אם כן לבשר ודם, קל וחומר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהעומד לפניו להתפלל, ראוי הוא שילבש בגדי כבוד וישב לפניו כמי שיושב לפני מלך גדול. זה אחד מהטעמים הפנימיים למצוות תפילין של ראש. תפילין של ראש נקראים פאר בהתנה. כן? פארך. וזה דווקא מורה על כבוד שבא אדם. הרי, אם שמתם לב, התפילין זה דומה לקרניים. כן? אדם שיש לו תפילין נראה כמו חד קרן. יש לו קרן בראש. ובאמת נתפלא הוא, מדוע אין קרניים לבני אדם? יש לך הסבר למה אין קרניים לבני אדם? אדון, למה אין קרניים לבני אדם? אבל אדרבה, אנחנו שלא לכל בעלי חיים יש קרניים. למשל לתולעים אין קרניים, לשבלולים כן, אבל לסתם, אבל זה גם לא קרניים באמת, זה עיניים. אבל בעלי חיים נמוכים אין להם קרניים, אבל אצל האייל והצבי והפרה יש קרניים. כן, ככל שבעל חיים הוא יותר קרוב מבחינת צורתו, מבחינת עניינו אל עולמו של האדם, כך יש יותר קרניים. לקוף אין, נכון. כי הוא כמעט אדם, וזה דבר שצריך לברר. יש אצל בעלי חיים מסוימים איזה פאר והדר בקרניים. הרי האיילים עושים הרבה דאווין מהקרניים, נכון? החיזור, זה על ידי הקרן. וקודם כל, הקרן זה מורה על תוספת. מה זה משהו שהטבע הפשוט איננו דורש אותו, אולי קצת למלחמה, אבל זה יותר לפאר. כלומר, זה משהו שקרוב למידת הכבוד. אצל הקוף, וכל החומר אצל האדם, אין קרניים. למה? כי הקרן היא כבר לא קרן טבעית. יפה. היא קרן שבאה מן החוץ. לכן שמים בראש המלכים כתר. הכתר מורה על משהו שהוא לא חלק מעצם הגוף, ואף על פי כן הוא עצמי למלכות. כמו כן גם התפילין. לכן התפילין הם פאר וכבוד. טוב, נמשיך. והנה בכלל זה יש כיבוד השבתות וימים טובים, שכל המרבה לכבדם ודאי עושה נחת רוח ליוצרו, שכן ציוונו וכיבדתו. וכיוון שכבר התאמת לנו שכיבודו מצווה, הנה מיני הכיבוד רבים הם. אך הכלל הוא שכל מעשה שבו נראית חשיבות לשבת, צריכים אנו לעשותו. על כן היו החכמים הראשונים עוסקים בהכנות השבת איש איש כפי דרכו. מעשה ברב קוק, שפעם אחת חשבו על הרב קוק. אבל אז כשרצו למנות רב לעיר חשובה כמו וילנה, היו עושים חקירות. כן, היו שולחים חוקרים לבדוק איך הבן אדם. יום אחד באו אנשים, ראו מהחלון את הרב קוק מבשל. הוא רב שמבשל, לא יכול להיות רב של וילנה. ובזכות זה הוא עלה לארץ. כי אז יתנו לו להיות גם הרב של יעקב. זכינו לכל מה שזכינו. כל זה בגלל שהוא בישל. אבל למה הוא בישל באמת? לכבוד שבת. כן? כלומר, יש מצווה, לבשל, לכבוד השבת. גם בנו הרב ציודה קוק היה נוהג בסעודת שבת לא להגיד דברי תורה, אלא רק לספר סיפורים. למה? שלא תחשוב שערך הסעודה הוא מצד דברי התורה הנאמרים בה, אלא מצד עצם העניין. זה סעודת שבת, זה ערך בפני עצמו. והיה מרבה באכילה. אין מעשה, הוא גם כמעט היה צם כל השבוע. כן? פעם אחת הוא הלך לחתונה. אמרה אחותו, זה נורא, עכשיו הוא לא יאכל יומיים. אבל יש לו תירוץ, הוא לא יאכל יומיים. אבל בשבת היה אוכל מידה לכל מידה. היו פעם אחת תלמיד הגיע אליו בליל שבת, אכל, גמר את הצלחת. שמו לו עוד פעם. ואז הוא אכל, אבל כבר יותר לאט. גמר, פעם שלישית שמו לו. אז אכל קצת ודחה את הצלחת בעדינות. אמר לו הרב ציודה, מדוע אתה לא אוכל? אמר, כי אני לא רעב. התפלה הרב ציודה, אמר, בשבת אוכלים כי רעבים? ומצאת כבוד השבת, צריך להרבות באכילה. ועוד שריבוי האכילה במשך ימות החול זה דבר מגונה, כי מה לך ליטות אחרי החומריות הגסה? אבל שבת זה עצם העניין שלו, זה קדושת
האכילה.
צריך להתענג, ודאי.
אבל
איך
להתענג אם הוא מתענג?
הוא מתענג, יש עוד יותר מקום, זה כבוד
השבת.
אז יודע שאנחנו אומרים בברכת המזון של שבת, רצה והחליצנו. מה זה החליצנו? רפא אותנו. כי אנחנו חולים. זאת אומרת, זה משירות נפש. זה קצת משירות נפש על התעניות. כן, אז נכון שאתה חולה, אבל שווה. אם אנשים מוכנים גם להיכנס לאש מפני כבוד שמיים, אז מדוע שגם לא יהיו מוכנים להיכנס לגסטרואנטרולוג?
גם אם אתה יכול ללמוד, אם אתה לא מסוגל ללמוד אחרי
המודל, כאשר המודל? גם. שבת זה לא בשביל ללמוד. כתוב גם, שתלמידי חכמים, שהם לומדים כל השבוע, אז שבת זה בשביל לנוח. עמי הרבתות שכל השבוע עובדים, אז שבת זה כדי ללמוד. הבעיה, איך הם ילמדו? עם החכם שצריך ללמד אותם, הלך לישון. יש איזה בעיה. טוב, צריך לכתוב. באמת, באי ג'רבה היה מנהג מעניין. היו בג'רבה היו הרבה תלמידי חכמים. ואז הם נהגו שכל אחד דורש שבת אחת בשנה. היה להם סבב. היה להם סבב כל שבת, חכם אחר, זה קבוע מראש. והיה יהודי אחד, גדול החכמים שם, רבי משה חלפון הכהן. שמעת עליו? כן, רבי משה חלפון הכהן. היה תלמיד חכם עצום, היה דורש פעם אחת בשנה. על מה הוא היה דורש? היה דורש עם דמעות על זה שיש בארץ ישראל אנשים שאומנם מחללים שבת, אבל הם דוברי עברית ובונים את הארץ. איננו מבינים למה זה מכוון, אבל בוודאי זה דבר גדול. ככה היה. היה ציוני מפורסם. טוב. כתב ספר, אגב. כתב ספר על הגאולה. מעניין מאוד שבמהדורה החדשה של הספר שהוא כתב, אז את העמוד האחרון לא הדפיסו. למה? כי שמה הוא מסביר איך בספר דניאל כתוב שבשנת תש"ח תבוא הגאולה. אז הדבר הזה כנראה שהמדפיס לא יכול היה לסבול, ולכן לא הדפיס את העמוד האחרון. אחרי תשע. אבל הוא מסביר שכל מה שקרה זה בגלל שבספר דניאל קרה וקרה.
אני חושב
שהוא מתבטא בכל מסתר,
אולי שקרה אחרת?
כן. מה? זה את השאלה שהוא שאל. אז מה שעניתי לו גם טוב לך. טוב, יש כיבוד, והנה בכלל זה, אני אתן מזליר כאן כבוד השבתות. על כן היו החכמים הראשונים עוסקים בהכנות השבת, איש איש לפי דרכו. רבי אבאו, הווה יתיב התחיתקה דשינה, מה? תחיתקה, כתוב, נכון? דשינה, ומנשב נורה. היה יושב על שרפרף של שינהב, שינה זה שן, כלומר, ספסל מכובד מאוד, יקר מאוד, והיה מנשב באש, מנשב בנורה, ומנפח את האש של המאכלים, כדי להראות שזאת מלאכה מכובדת. רב ספרה מחריך רשע, הוא היה חורך את הראש של הכבד, לכבוד השבת. רבה מלח שיבוטה, הוא היה מולח את הדגים. רב אונה מדליק שרגה, היה מדליק נרות. רב פאפה גדיל פטילתה, היה גודל את הפטילות. רב חיסדה פרים סילקה, היה חותך את הסלק. רבה ורב יוסף מצלחו ציווה, הם היו קורטים את העצים להסקה. רב נחמן מחצב ועין, מחצב ונפי, היה מכניס ומוציא, מכניס ומוציא. אמר, אילו מקלעין לי רבי עמי ורבי עשה, מילה מחטיפנה כמיו, אם היו צריכים להזדמן לסביב הבית רבי עמי ורבי עשה, וכי לא הייתי סוחב מסעות בשבילם. ותראה הקשו של רב נחמן שיש לנו ממנו מקום לימוד. כי הנה היה מתבונן מה היה עושה לפי דרכו לאדם שהוא חפץ לכבדו. וכזה עצמו היה עושה לשבת. כלומר, כאילו הזמן הופך להיות ישות, אישיות. אין? אומרים לחדודי, בואי קלה. יש פה מישהי שצריכה להגיע. ועל דבר זה? היה מה? היו מנקה את הדג. כן, מנקה את הדג ביום שישי. קונה. אז הרב גט אומר, היה מנקה או קונה? היה מנקה, זה הרב יחי, רק קונה. יפה, תראה. אז יש עניין, ודאי, לקראת שבת, צריך לעשות איזה משהו, פעולה של בישול. יש כאלה שמקפידים לבשל את הביצים, יש כל מיני דרכים. כן, לכבד את השבת. ועל דבר זה נאמר, אגב, זה לגבי העניין של השבת אישיות, נקלה, כדי להגיד על זה משהו. בו היא קלה, כן, אבל... טוב, לא זוכר. מה? מי שהיא באה, כן, אבל... טוב, לא זוכר. טוב, ועל דבר זה נאמר, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. לדעת, מה ערום הכוונה החכם, מולח. לדעת ולהתבונן דבר מתוך דבר ולחדש המצאות לעשות נחת רוח ליוצרו בכל הדרכים שאפשר... כן, אני רוצה להסביר. לגבי בגדים. אדם לובש בגדי שבת. אדם, מתי לובש בגדים מכובדים? כשהוא צריך לקבל מישהו. אבל אדם, נגיד, יושב לבדו בבית. אין לו אורחים, אין לו משפחה. יושב לבדו בביתו. ילבש בגדים יפים. למה? הרי אין לו את מי לכבד. אבל את השבת יש לו לכבד.
מה המשיח?
מה משיח? כשיבוא משיח, כי זה בגדים יפים, מה הבעיה? יש סיפור של דרויאנוב. היה איזה סופר יהודי ברוסיה, ממה שנה, קראו לו דרויאנוב. כתב ספר, שלושה כרכים, ספר הבדיחה והחידוד. ואתה מכיר את הסיפור? את הספר אני מכיר. עכשיו הוא מספר שהגיע לעיירה המשיח. ואז כל ה... באים כל השומר הצעיר ופועל ציון, כל השמאלנים והחילונים. אומר, הגעת? זה יופי. מה עושים? אנחנו נוסעים לארץ ישראל. יאללה, מתחילים למצוא. מתחילים גם כל המזרחניקים להגיע, הם מורים פלד מלחה וזה, מגיעים, קצת יותר ביחור, אבל מגיעים. החסידים שמעו שהמשיח הגיע לעיירה.
נפלא, הולכים למקווה, עושים, עושים כוונות, מתלבשים יפה, לוקח הרבה הכנות, הרבה זמן, תחתכים נעליים, אבל המשיח לא התחיל ללכת. אתם שומעים שהם מחוץ לעיירה, אז הם, אז הם רצים, 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 ואז המשיח שואל, רואה את החסידים מתקרבים, שואל את אלה שלידו, מי הם אלה? אומרים לו, גם אלה יהודים.
כן, מה?
זה עלול ליפול.
זה עוד לא נפל.
טוב, נראה.
כשהיא ייפול, ייפול. מה?
אתה לא רוצה את שני אחורה? טוב. עוד? זה שאני אחרת.
כן. בכל זאת, היות... כן, לעולם יהיה אדם ערום ביראה, לדעת ולהתבונן דבר מתוך דבר ולחדש המצאות, לתת נחת רוח ליוצרו בכל הדרכים שאפשר להראות, היות מכירים גודל רוממותו עלינו, אשר על כן כל מה שמתייחס לו יהיה נכבד עלינו כבוד גדול. וכיוון שהוא יתברך בטובו הגדול עם כל שפלותנו, רצה בענוותו לחלוק לנו כבוד ולמסור לנו דברי קדושתו, לפחות בכל כוחנו נכבדם ונראה היקר אשר להם אצלנו. ותראה שזאת היא היראה האמיתית, שהיא יראת הרוממות שזכרנו, שבה תלוי הכבוד המתקרב אל חיבוב האהבה, וכמו שכתוב עוד, בסיעתא דשמיא. מה שאין כן יראת העונש, שאינה העיקרית, ואין מעלות המידות האלה נמשכות אמן. אם אדם יש לו יראת שמיים, מפני שהוא מפחד שיסרפו אותו בגיהינום, יש לזה ערך כלשהו, הוא יקיים איתו, אבל ברור שאת כל אותן המעלות המידותיות או המעלות הנפש הנמשכות מהיראה אין לו, אלא להפך, יש לו נפש קטנה. ונחזור לעניין השבת. הנה אמרו רב ענן לביש גונדה, דהיינו שהיה לובש בגד שחור בערב שבת כדי שיהיה ניכר יותר כבוד השבת ולובשו בו בגדים נעים. כלומר, בגד שחור זה בגד לא יפה, ובשבת היה לובש בגדים מיוחדים, נעים, מבריקים, אני יודע מה, בהירים, ואז כדי שיהיה ניכר להפרש שבין היום שישי לבית שבת. כי בכלל, ללבוש בגדים שחורים זה דבר שהיהודים לא עושים. אלא אם כן הם באבלות. בזמן הגמרא היה נהוג מה שהיום לא נהוג, שלבשו בגדים שחורים באבלות. היום לא עושים את זה, כי מכיוון שהנוצרים נוהגים ללבוש בגדים שחורים, אז אנחנו לא לובשים בגדים שחורים באבלות. ויש בסיפור בגמרא על אחד החכמים שהיה הולך עם נעליים שחורות. תפסו אותו השוטרים של הריש גלותא. הריש גלותא היה המושל היהודי של אותם הימים, והייתה לו משטרה. ראו אותו עם נעליים שחורות, שאלו אותו מה זה? לא ידעו שהוא תלמיד חכם. אמר, אני מתאבל על ירושלים. אמרו לו, מי אתה כדי להתאבל על ירושלים? צריך לתת לו מכות. אז הוא ברח מפניהם, עלה על העץ. יצא הריש גלותא, אמר, מה קורה? אז הוא אומר לו, רבי, מפני מה בכבש של בין הארבעים, של בוקר נאמר אחד ולא האחד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אז למה נאמר את הכבש אחד ולא את הכבש האחד? אין? אמר לו, אחד מיוחד שבעדרו. אתה לקחת את הכבש הטוב יותר שיש בעדר. ואז הבין בעצם הריש גלותא שכל תלמיד חכם אמר תורידו. מכאן שלבישת נעליים שחורות לא היה דבר מקובל בין היהודים. בסדר? בכלל, ביגוד שחור לא היה מקובל אצל היהודים. אז למה יש יהודים שלובשים בגדים שחורים? זה השפעת הגלות. הגלות. הגויים לא נתנו לנו ללבוש את הבגדים שאנחנו רצים. אז התרגלנו ללבוש בגדים שחורים.
גם השטריימל.
השטריימל זה בכלל, זה הכובע של האצילים הפולנים. האצילה בפולין הייתה לובשת בגד כזה, כובע כזה.
למה כל דבר פרקים לפני מנהג הגויים,
הכובע הזה? תלוי, אם זה גוי שמת, אז בסדר. אם זה גוי חי לו. אל תתלבש כמו ביל הרשע. אתה יכול להתלבש כמו חמילנצקי, עם השם. זה כן.
היה כל מיני הגבלות בליבוש. כן? היה אסור, למשל, אצל אבות אבותיי, הערבים לא נתנו ליהודי לנעול נעליים. היה אסור ליהודי לנעול נעליים. לא, אז היה יכול ללכת עם נעל שהיא חצי נעל, זאת אומרת חצי סוליה. חלק הקדמי של הנעל הזה, לא חלק אחורי, לא על העקב, שהעקב יהיה עליו. היו כל מיני הגבלות כאלה. מה? כן. בבית לא אכפת להם, אבל בחוץ, או יהודי לא יכול היה לרכוב על סוס. ידוע. למשל בדמשק, לפני 150 שנה, הגיע איזה קונסול נוצרי לבית של הפכה, על סוס, והיו צריכים החיילים הטורקים להדוף את ההמון שרצה לסכון אותו באבנים. כי איך יכול להיות שמי שאינו מוסלמי רוכב על סוס? אתה יודעת, איך חיו אבותינו? כן, היו גם הגויות, למשל בספרד, היו מחויבים ללבוש כובע צהוב. הכובע צהוב זה יהודי. היו כל מיני דברים כאלה. לא היה צהוב. אתם רוצים עוד רשימות, יש עוד דבר. הראשונים שהמציאו את זה היו הערבים, ואחר כך הנוצרים גם כן למדו מהם. אבל כל פנים, בגד שחור זה המצאה מאוחרת.
לא הפכו
אותה לירושלים? רק תלמיד חכמים. מי שאם לא, אז נותנים לך מסות. אתה רוצה יותר. להראות תלמיד לירושלים, מה זה אדם מנהלך? מי אתה? זה כמו שלמשל, להוציא טיטיות בחוץ. שאלה ששאלו את רבנו ישראל מברונה, אחד מחכמי גרמניה, לפני 600 שנה. שאלו אותו, האם מותר להוציא טיטיות החוצה? למה שאלו אותו את השאלה הזאת? מה יכול להיות היסוד של השאלה? של הגאווה. אתה מראה שאתה לובש טיטיות. זאת גאווה. כן, מצד היוהרה. היום, אדם, כל אחד עושה את המנהג, החסידות שלו, באופן הפגנתי וכו'. פעם זה היה מובן מאליו שדבר כזה לא צריך להיות מותר. מה? שיש שאלה כזאת, כן. זאת הלכה שאסור להפגין מנהגי חסידות. בגלל התשובה של רבי ישראל מברונה. יש תשובה שם. שאיש זה תלוי לפי המקום והזמן. אז אני מביא לך פוסק אשכנזי. רבי ישראל מברונה. כן? ברוין, זה העיר ברוין שבגרמניה. בסדר? רבו של רבי ישראל איפרליין, בעל תרומת הדשן. בסדר? זה בכל זאת משהו, לא? מגדולי הפוסקים באשכנז. שהיה רבו של רבי שלום משולם שכנו, כן? שהיה רבו של הרמה, רבי משה יצרו. אומר לך משהו? אז בקיצור, פוסקים אשכנזים, והם דנים בשאלה הזאת, אם זה מותר או אסור. אז אל תספר לי, בכלל כשאומרים, היום מנהג אשכנז כך, מנהג ספרד כך, המציאות שזה דרך כלל זה אחר. במקורות אתה רואה שזה אחר. כן? שהרבה מאוד מנהגים, הנקראים היום מנהגים אשכנזים, מנהגים ספרדים, בלעד. פעם בזדמנות, אני אביא לכם איזה רשימה של 20 כאלה. איפה היית?
בגד שחור.
נמצא, יצא זה צדיק ג' כן. אולי פעם נקבע שנביא תמיד רק את אותה הרצאה. נמצא שלא לבד ההכנה לשבת ומצווה לכיבוד, אלא אפילו ההיעדר שמכוחו ייבחן יותר מציאות הכיבוד, גם הוא מכלל המצווה. כלומר, יש ערך לגנות את יום שישי. תלבש בגד שחור ביום שישי, יש איזה ערך. כמו שיש נוהגים שלא לאכול ביום שישי, לצום, כדי לאכול לתאבון בשבת. וכן אסרו לקבוע סעודה בערב שבת, מפני כבוד השבת, וכן כל כך יוצא בזה. ובכן, מה? לטעום כן, ודאי, זה מצד טועמיה חיים זכו. שיש ערך, מצד, מה? יש כאלה שנוהגים שלא לאכול בכלל. אבל כתוב כאן שלא לקבוע סעודה. כלומר, לאכול כזה חפלה פה שם וזה, משהו כזה. לא לעשות סעודה גדולה.
זה היום הכי חשוב, זה הערך לפני.
מה זה לפני כן?
ערב יומי, שערב...
אני לא יודע, מה זה ערב יום שישי? זה נקרא ליל שבת, אתה נקרא. ערב יום שבת, יום שישי. יום שישי נקרא ערב שבת. אני אסביר לך, יש פה טעות בעברית. בעברית מודרנית, יותר דבר נורא, בעברית חילונית, כשאומרים ערב שבת, נקרא יום שישי בערב, זה טעות. אצל חז"ל, ערב שבת זה יום שישי. היום, השעות המוארות, זה נקרא ערב שבת. יום שישי בבוקר נקרא ערב שבת. וכאשר אתה מגיע ללילה, זה נקרא ליל שבת, לא ליל שישי. ליל שישי, בהלכה, זה יום חמישי בערב. אתה איתי?
כן, אבל עכשיו, ליל שבת, בחור שאומרים,
ערב שבת הכוונה ביום.
ביום.
בערב זה לילה. זה נקרא ליל שבת. בגלל זה אתה... עד רבה, ההפך. אסור לקבוע תעודה בערב שבת, הכוונה ביום שישי.
בבוקר.
בבוקר, אחרי התורה. מה? אה כן? זה כבר מדרגה. כן. כן, זה כמו אדם שאומר, אני מקבל את השבת כבר מהצהריים. אז מה עם הכנות השבת? טוב, אשתי פחות צדיקה ממני. כן? נמצא שלא לבד ההכנה לשבת וכן אסור לקבוע סעודה בערב שבת, נבדי כבוד השבת, וכן כל כך יוצא בזה. כן, זאת אומרת, זה הכבוד הניתן ליום הזה. ובכלל היראה עוד, כיבוד התורה ולומדיה. כן, כמו שמכבדים את הזמן, כך מכבדים את האדם. יש גם כבוד המקום. פה אנחנו בכבוד האדם. ובכלל היראה עוד, כיבוד התורה ולומדיה. ובהדיה שנינו, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. איך מכבדים את התורה? על ידי שמכבדים את החכמים. ואמרו זל, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה? הרי אחאב היה מלך רשע, עובד עבודה זרה. כן, מדבר? מה זה לא? גופו זה גנה עצמו. כמו שאתה אומר, גופו של דבר. כן? לא גופו הגוף החומרי, אלא עצמו. כן? גופה דעובדה איך היא אהבה. כן? אז מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה? לפי שקיבל את התורה שניתנה ב-22 אותיות, שנאמר, וישלח מלאכים אל אחאב וגומר, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויומר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדיך בראשונה יעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. מה עם מחמד עיניך? לאו ספר תורה. מה מדובר? אחאב היה מלך רע. עובד עבודה זרה. לא שהוא היה עובד עבודה זרה, הוא גם היה הורג את נביאי השם, רודף את הנביאים. זה אדם נורא, כן? שומע לעצת איזבל אשתו, בת את בעל מלך צידון, שהייתה מרשעת, וכל הממלכה הפכה להיות מורדת בשם באותם הימים. לעומתו היה מלך בדמשק, מלך הרם בשם בן הדד, שטבע ממנו, כלומר היה במלחמות איתו, לפעמים אחאב היה מנצח, לפעמים בן הדד היה מנצח, בן הדד גם הוא היה מלך גדול, ודרש מאחאב איזשהו מס. הוא אמר, אני רוצה שתביא כסף, זהב, וגם את הבנים שלך תשלח כבני ערובה לדמשק, ואת כל מחמד עיניך. אז רואים בספר התנ"ך שמה שאחאב עונה לבן הדד, כל מה שביקשת אני מסכים, כולל לשלוח את הילדים שלו לדמשק כבני ערובה, אבל את הדבר הזה שביקשת אני לא יכול לעשות, מחמד עיניך הזה אני לא מוכן לתת. אז אמרו, מה היה אותו מחמד עיניו? ספר תורה שלו. דבר מפתיע, הלו הוא כל יום עושה את ההפך הגמור מכל מה שכתוב בספר התורה, ופה הוא לא מוכן לוותר עליו. אלא שאצל אחאב הספר תורה היה גאווה לאומית. זאת אומרת, זה הספר שלנו. אז נכון שאני לא מקיים מה שכתוב בו, ואני רודף את אלה שמלמדים את מה שכתוב בספר הזה, אבל זה עדיין מורשת היהדות. זה שלי. כן? ונחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. כן? זאת אומרת, זה אני לא מבטא. וכן, רואים שהכבוד הזה, הניתן, הוא בכל זאת הזכות העיקרית של אחאב. לכן זכה למלכות 22 שנה. את ספרותנו העתיקה, מקובדת, אחד עוד. אז נשמע, לב ספר תורה, ואמרו, היה הולך ממקום למקום, כן? לא יניחנו בסק ויניחנו על החמור וירכב עליו, אלא מניחו בחיקו. כן, אדם שיש לו ספר תורה לא יכול סתם להניח אותו באיזה קופסה. ואסרו עוד לשב על ספר תורה, על המיטה שספר תורה עליה. וכן אמרו, אין זורקים כתבי הקודש ואפילו הלכות והגדות. ואסרו להניח נביאים וכתובים על גבי חומשים. הן אלה דברים שאסרו חכמנו ז"ל לכל עדת ישראל. זה הלכה, זה מן הדין, זה לא מידת החידוש. זה שאסור להניח כתובים על גבי ספר תורה, זה עיקר הדין. כן? וחסיד יש לו ללמוד מאלה ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם השם אלוהיו. כל זה נאמר על ספר תורה כתוב על קלף. אם הוא לא כתוב על קלף אלא רק מודפס, יש כמה קולות בפוסקים לדבר הזה. ובכלל זה, הניקיון והטהרה הצריכה לדברי תורה שלא לעסוק בה אפילו בהרהור במקומות המתונפים ולא בידיים שאינן נקיות. וכבר הרבו חכמנו ז"ל להעביר על זה במקומות רבים. וכן, אז זה לגבי כבוד התורה מצד ספר תורה. עכשיו, ספר תורה זה מכובד מאוד, אבל יש משהו יותר מכובד מספר תורה, זה לומד תורה. אדם שלומד תורה הוא עוד יותר מכובד מספר תורה. אז מה אומרת? כמה טיפשים הם אותם בני אדם שקמים לפני ספר תורה ואינם קמים לפני תלמיד חכם. כי תלמיד חכם הוא ספר תורה חי. אילו הספר תורה כתוב על קלף, הקלף הוא של בהמה שמתה. כן. ובעניין לומדי תורה, הנה מקרא כתוב, מפני שיבה תקום והדרת בני זקן. אז מה זה שיבה? זה אדם זקן. ומה זה זקן? זה אדם שלמד תורה, אפילו צעיר. כן, כלומר, אתם רואים אדם בן 20, אבל הוא תלמיד חכם, צריך לעמוד בפניו, שנאמר, והדרת בני זקן. איך ראו שזקן זה תלמיד חכם? זה דרך המדבר יותר עיקוד, זה קנה חוכמה, זקן זה קנה. ומיני אלפינן לכל מיני כיבוד שאפשר לעשות להם שראוי ודאי לחסיד שיעשהו. וכבר אמרו ז"ל, ואת יראה השם יכבד, זה פסוק בתהילים, זה יהושפט מלך יהודה, שכיוון שהיה רואה את תלמיד חכם היה עומד מכיסאו, מחבקו ומנשקו, ואומר לו, רבי, רבי, מורי, מורי. זה הרמב״ם מביא את זה להלכה, שמה שראוי למלך ישראל לכבד את החכמים, זה בצנעה. אבל בציבור הוא לא יכול להתנהג כך. כן, מצד כבוד המלכות. כבוד המלכות צריכה להיות בהקפדה מסוימת, ולכן הוא לא יכול בפני כולם להתבטל בפני המשפחה. ורבי זרע, כשהיה חלוש מלימודו, היה משים עצמו על פתח בית המדרש לעשות מצווה כשיקום לפי תלמיד חכם. כלומר, תלמידי חכמים, הוא עייף, לא מצליח ללמוד, לפחות שיוכל לקיים מצווה לעמוד בפני תלמידי חכמים. כל אלה דברים שכבר רואים אנחנו, היות הבורית ברך שמו חפץ בה וגילה דעתו העליון בזה. וכיוון שכן, מי האיש שחפץ לעשות נחת רוח ליוצרו, הנה בדרך זה ילך ויוסיף לכך בתחבולותיו ולעשות הישר לפניו יברך. ובכלל זה, עכשיו דיברנו על כבוד הזמן, כבוד האדם, מה נשאר לנו? כבוד המקום, כן? יש לנו שלוש קטגוריות של מציאות, זמן, מקום ואדם. ראשי תיבות, עשן, נכון? עשן, עשן זה ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. עולם זה במקום, שנה בזמן, נפש בנפש. תמיד, ולכן נאמר, והר סיני עשן כולו. זה לנו. ובכלל זה כמו כן כיבוד בית הכנסת, כבוד המקום עכשיו, ובית המדרש, שאין די שלא ינהג בהם קלות ראש, אלא שינהג בהם כל מיני כיבוד ומורא בכל מנהגיו ובכל פעולותיו. וכל מה שלא היה עושה באחד מלך גדול, לא יעשה בהם. כן, קל וחומר, כבודה של ארץ ישראל, שגם היא מקום קדוש. קל וחומר, כבודו של הר הבית, כבוד בית קודשי הקודשים וכדומה. ככל שהמקום מקודש יותר, כך הכבוד הראוי לו גדול יותר. לכן יש גם מצווה מן התורה לשמור על הר הבית. כן? מה זה לשמור? לעשות משמר של לוויים. לכאורה, משומם שם, אף אחד לא יגנוב מהמקדש. כן, אבל אומרת הגמרא, זה מצד הכבוד של המקדש, שאינו דומה בית שיש עליו שומרים לבית שאין עליו שומרים. כן, כמו בווסטמינסטר, כן? או בבקינגהאם פלאס, כן? בקינגהאם. אז שם כולם הולכים לראות את החלפת השומרים. כן? זה קשקוש אחד גדול, הם בקושי רואים מה שקורה איתם, זה סבל אחד ענק, הם צריכים להחזיק איזה כידון מצחיק, אבל זה מצד הכבוד של המקום. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו כן גם בכבוד המקדש, שיש משמר למקדש מצד הכבוד הראוי. כן. עד עכשיו מכן דיברנו על היראה, ונדבר עתה מעניין האהבה. כן, כלומר, האהבה זה גם האופן השני של אופני העשייה במידת החסידות, ושם גם יש שלושה ענפים. מה קרה לכם שאתם כולכם עייפים עליו? השמחה, הדבקות והקנאה. כן. טוב, אני רואה שזה, אולי לא כדאי להתחיל עכשיו נושא חדש, אז אנחנו נפסיק כאן. אני רוצה...